ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי האליט. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
ברוכים הבאים למאחורי הקראים. יש לנו היום תוכנית מאוד 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 מיוחדת עם אורח מאוד מעניין. התוכנית הזאת רצוי להדגיש ככה בהתחלה, בעיקר פונה לקהל המתבגרים שלנו, לנערים, לנערות, וגם להורים, לספורטאים האלה.
ואלה שמאמנים...
ואלה שמאמנים צעירים. ילדים בעיקר. גם, נכון, נכון, נימי, טוב אתה. אז לאלו מכם שמכירים את השם, כשאומרים אותו, אז ישר חושבים על האורתופד ילדים, אבל הוא הרבה הרבה מעבר לכך. הוא הבעלים והמנהל של מכון ספורטופדיה, שזה גם מכון אורתופדיה וגם מכון ספורט ופיזיותרפיה, ברמת החייל, למי שלא מכיר. הוא כיום גם המנהל היחידה לפגיעות ספורט בילדים ומתבגרים באיכילוב, והוא חבר בחברות בינלאומיות לארתוסקופיה של ברך ורפואת ספורט, גם בילדים. אז אני רוצה להגיד ברוכים הבאים ענק לדוקטור מוקי יניב.
אהלן.
ברוך הבא. תמיד שיש לנו אורח איש מקצוע, ואני אומר, הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ, אני...
חצים.
אני לא יודע אם לקרוץ, אני לא יודע מה לעשות.
זה בסדר.
יש לנו במה, אתה מבין, מותר לנו.
אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים.
מדהימה.
כן. זה פעם ראשונה שאתה אצלנו?
לא.
היית פה במישהו?
הייתי כאן כששדרגנו את ספורטופדיה.
נכון.
עשינו ספורטופדיה מחדש, אז באנו לראות ככה, לקבל קצת רעיונות מהמקום המדהים הזה. ויש כאן באמת מקום מדהים, גם מבחינת הפסיליטיז, אבל גם בעיקר מבחינת האווירה שאתם יוצרים כאן, המקצועיות, כל הכבוד.
השכונה.
תודה רבה. זה גם משהו.
חדר ההלבשה פה. תודה.
אז דבר ראשון, ברוכים הבאים, דוק, ונשמח לשמוע ככה ממך על פועלך היום, איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, איך הגעת, לאן שהגעת?
אני רציתי, אם אפשר, תקן את התיקון שלי, אם יש מקום לתיקון. דיברת על אורתופד ודיברת על אורתופד ילדים, אבל אני חושב שפחות ממה שבהיכרות שלי איתך, זה בעיקר, זה השילוב הזה של אורתופד, של ילדים ושל ספורט. זאת אומרת, בקטע הזה, זה ממש, אין...
כן, נכון, זה, בתוך האורתופדיה יש ענף שאנחנו קוראים לו פגיעות ספורט. ובתוך הענף הזה אנחנו מכניסים את כל הניתוחים הארתרוסקופיים וכל הדברים שמטפלים באנשים שעוסקים בפעילות גופנית. וזה תחום ההתמחות שלי היה כשסיימתי להתמחות באורתופדיה. אני התמחיתי באורתופדיה באיכילוב. ואז נסעתי לחול ולמדתי את הנושא של פגיעות ספורט, לנתח פגיעות ספורט.
בגרמניה, נכון?
בגרמניה, כן, במינכן. וכשסיימתי את זה, נסעתי לארצות הברית, לבוסטון. שם התחילה, זה היה פחות או יותר לפני 20 ומשהו שנה, התחילה להתפתח התובנה שילדים ומתבגרים שעוסקים בפעילות ספורטיבית אינטנסיבית, ואתם מכירים מה קורה בארצות הברית, הנושא של הספורט בילדים ובמתבגרים, זה באמת עולם ומלואו, הם חיים סביב הסיפור הזה, ויש פציעות בלי סוף, ויש צורך בהתייחסות כנראה קצת שונה, והתחיל להתפתח כל הנושא הזה של פגיעות ספורט של ילדים ומתבגרים, כמשהו שמישהו צריך להבין בו שהוא שונה ממה שאנחנו עושים במבוגרים. והיה שם בן אדם אחד שהיה באמת המוביל של זה, קראו לו מיקלי, וישב בבוסטון, בצ'ילדרנס הוספיטל בבוסטון, שהוא באמת היה החלוץ בעניין הזה. והיום אנחנו נמצאים במצב שכאילו אין בית חולים גדול בצפון אמריקה שאין בו מישהו שעוסק בתחום הזה של פגיעות ספורט ילדים ומתבגרים, יש חברה שלמה שמתעסקת בקידום של זה מבחינה אקדמית, מבחינת יצירה של דאטה, כי לא היה לנו דאטה, לא היה לנו כלום, כאילו היינו לוקחים מבוגר, היינו רואים ילד, זה כמו כמו מבוגר, קצת יותר קטן, יאללה בוא נעשה, אבל יש המון דברים שהם שונים, גם בפציעות וגם בגישה וגם בטיפולים וגם בניתוחים, והכל שונה בעצם. ובעצם אני גדלתי ביחד עם הדבר הזה. זאת אומרת, התמזל מזלי ואני ככה נכנסתי בדיוק בתקופה שהעסק הזה פתאום נולד בעולם.
איזה שנה אנחנו מדברים? בין כמה זה העסק הזה?
הסיפור הזה הוא בערך משנת... אני הייתי שם ב... 99, משהו כזה. 99, אז כבר זה כבר היה קיים, ומאז זה בעצם צומח וצומח.
זה צעיר במונחים של רפואה.
כן, וזה מדהים כמה אף אחד לא, עד אז לא יצר בכלל דאטה. גם היום יש היום חברה שנקראת פריזם, שזה חברה של, שנולדה בעצם כדי לייצר תובנות ודאטה ומחקרים בנושא של ילדים וספורט. מביצועים, דרך כל מיני ניתוחים, דרך שיקומים, דרך החזרה לפעילות.
תגיד, עבור ההורים, הילדים, תגדיר לנו מה זה מתבגר ומה זה מבוגר.
אנחנו בקטע הזה של להתייחס למתבגר ומבוגר מהבחינה, כאילו, הרפואית הבודדת, זה מי שעדיין צומח בעיקרון. למרות שהמרכיבים האחרים שהם לא פיורו שלדיים, הם קיימים הרבה, כנראה הרבה מעבר לזה, כאילו, כל
הורמונלי? הנושא
הפסיכולוגי והתפיסה של היכולות וכו', הם כנראה לא מלוות, הגיל הזה לא לגמרי הולך במקביל. אבל אנחנו מתייחסים למי שעדיין נמצא בצמיחה, זאת אומרת שהשלד שלו עדיין צומח, מבחינתנו הוא עדיין לא מבוגר. וזה אנחנו שופטים...
יש גם את העניין של הסדר ראייה, אם אני לא טועה, נכון? שעד גיל, אם אני לא טועה, עד גיל 16 או 17, שדה הראייה שלנו הוא מוגבל, ושמעת על זה משהו?
לא. אני לא.
לא?
לא. עין הצלה. לא, אני לא.
אני חושב שזה העניין של הרישיון או משהו, אם אני לא טועה.
וואלה.
כן, שמעת על זה
משהו. אני שואל את עצמי מה לגבי כאילו ההתפתחות הנוירולוגית או הנוירומסקולרית, זאת אומרת, כמה יש, ידע יש על זה, הכל עניין הקורדינציה, הכל עניין...
אז באמת אין הרבה, זאת אומרת, אנחנו, היו את התחומים של החולי, כאילו, נוירולוגים מתעסקים בכל מיני הפרעות וכל מיני דבר כאלה, אבל ההתפתחות הנורמלית, הקצבים, מתי זה ילד, מתי זה מתבגר, איך אתה מתייחס לזה וכו', זה דברים שאנחנו כל הזמן לומדים אותם, וכל ההתייחסות הטיפולית שלנו נגזרת בעיקר מהתובנות האלה שאנחנו לומדים. וכל הכירורגיה הולכת בהתאם. כן? אנחנו צריכים פתאום לשנות את הדרכים שבהם אנחנו עושים כל מיני ניתוחים. צריך להתייחס לנושא של הגדילה ושל הצמיחה, וצריך להתייחס לנושא של השיקום ולקטע של ההבנה של הנפש של הילד. וההתעסקות עם המשפחה, שהיא שונה לגמרי, יש המון, זה פן נרחב נורא בתוך כל הסיפור הזה של הספורט, והתמזל מזלי, באמת, זה היה משהו שאני הבנתי פתאום שאני צריך להתמקד בו, וכשחזרתי לארץ עוד עבדתי גם במבוגרים וגם בילדים איזו תקופה, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, בבית חולים לפחות, אני לוקח רק את הצד של הילדים, כי הבאתי ביחילוב גם במחלקה של המבוגרים, גם במחלקה של הילדים, mm-hmm. וזה הרבה עבודה. ומאז בתוך בית חולים אני מתעסק רק בנושא של פגיעות ספורט של ילדים ומתבגרים ביחילוב, בדנה, זה בית חולים לילדים של יחילוב. וזה גדל וגדל, יש לי כבר תלמידים כאילו שכבר נמצאים גם בבתי חולים אחרים וגם איתי שעובדים. וזה זכות גדולה, באמת זו זכות גדולה. והעסק הזה גם בארץ מקבל לאט לאט איזושהי התמסדות, כאילו אנשים מבינים שצריך להתייחס לזה אחרת, או שבאמת לומדים להתייחס לזה אחרת, או שהם מפנים, פשוט מפנים לאנשים שכן מתעסקים בזה.
זה באמת מזכיר, זאת אומרת, יש במובן הזה כל העניין של הגנה על הילדים, חוקים, חוקה, שיפוט, חוק הספורט, כל הדברים האלה, אני מניח ש... אם זה נושא כל כך צעיר, אני מניח שגם שם יש איזשהו פיגור ואיזשהו...
גם שם, אני פחות מתעסק עם זה בשנים האחרונות. היו בשנים הראשונות קצת התעסקתי בזה, הייתי אפילו הייתה איזו תקופה שהעברנו חוק בכנסת בנושא של אימוני כוח בילדים, שאפשר לילדים להיכנס לחדרי כושר, למעשה יש שם התייחסות לזה. זה, חשבנו גם שזה יהיה בום, שיהיו חדרי כושר לילדים וזה יפרח נורא, אבל זה לא ממש עובד, כי ילדים בסוף משתעממים מזה, זה נראה נורא סקסי ככה, פעם, פעמיים, אחרי שהפעמיים זה כבר נהיה משעמם.
מתי עברתם את החוק הזה?
החוק הזה עבר בסביבות... לפני איזה 15 שנה.
זה מדהים.
אני חושב דווקא שבזמן האחרון יש על זה, יש דווקא עלייה, בזכות הרגש...
בקנטרי שלנו, בקנטרי שאני הייתי בו מנוי, היה שם בית... בית חרושת לילדים, אבל היה שם חדר כושר לילדים.
כן.
עם פופים צבעוניים כאלה?
לא, הכל קטן יותר.
הייתה תקופה שממש גם חשבו שזה יהיה פיצוץ, והיו מכשירים מיוחדים לילדים, עם כל מיני דרכים להפעיל את הילדים, עם מסכים מתחלפים, עם דברים שרצים וזה. אבל איכשהו זה ירד, זה פחות...
אבל מה שיפה, שאתה יודע, אני זוכר את עצמי עד לא מזמן, תמיד הייתה האמונה הזאת שלילדים אסור להרים משקולות, כי זה יעצור להם את הגדילה והם יהיו גמדים. ודווקא
מהצד... למה אתה מסתכל עליי כשאתה אומר גמדים?
תפסת אותי. ודווקא העולם הרפואה בא לקדם את העניין הזה, זה מעניין.
אז העניין הזה של אימוני כוח זה באמת טעות, שאולי שווה באמת לדבר על זה איזה שתי מילים. הנושא הזה של אימוני כוח בילדים, כשאומרים אימוני כוח ישר מצטייר לאנשים, יאללה, מקחים משקולות, מתחילים להרים, כמו ברמה האולימפית של משקולות. וזה לא הכוונה, וזה גם לא מה שאנחנו רוצים לעשות בילדים, וזה גם כנראה מזיק. אבל אימוני כוח, כשאתה מכניס ילד לחדר כושר, אתה יכול הרבה יותר מאשר בכל משחק כדור או הפעלה אחרת, לתכנן באופן מאוד מאוד מוגדר, קודם כל מה אתה רוצה להשיג בחדר כושר עם הילד הזה, מה אתה רוצה, כמה אתה רוצה להפעיל אותו, לעשות לו תוכנית שמותאמת אליו, לגודל שלו, כי יש ילד בן 12 שנראה כמו בן 8, ויש ילד בן 12 שכבר נראה כמו אבא שלי, ולשניהם קוראים בני 12. אז אנחנו צריכים, או אנחנו יכולים בתוך חדר כושר, באמת להתאים תוכנית אישית ומותאמת מבחינת תכנון של כמה כוחות אנחנו מפעילים וכו'. ואנחנו לא מדברים על משקולות, הרמת משקולות אקסיאליות, אבל בהחלט עבודה עם משקולות ועם משקוליות ועם התנגדות. וזה הוכח במחקרים בארצות הברית שנעשו, שיש לזה פחות או יותר פי 10 פחות פגיעות, או 1/10. בהשוואה נגיד למשחקי כדור, כדורגל, כדורסל וכו'. Okay. כאילו הרבה 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 פחות פציעות, עם הרבה יכולת לקדם דברים. ומתוך זה גם נגזר אחר כך היכולת שלנו להכניס ילדים לחדרי כושר, והחוק הזה שנוצר.
יש משהו שהיית אבל אומר שבאמת, כמו שדיברת, הזכרת את זה, שלא היית ממליץ שילד יעשה... בתוך חדר כושר?
אנחנו לא ממליצים להרים משקולות אקסיאליות, זאת אומרת כשאנחנו עומדים ומרימים משקולות. זה אנחנו לא, אנחנו מאמינים שזה משפיע כנראה קצת על כוחות שעוברים דרך עמוד השדרה, ואנחנו לא ממליצים על זה, אבל בהחלט אפשר לעבוד עם משקלים, בהחלט כן, בהתאם לתוכנית שאנחנו רוצים.
אנחנו, אחד הדברים שאנחנו גם עובדים איתם, גם פה וגם ורטקס, מה שדיברנו בתוכנית הקודמת, זה בעיקר אצל הילדים, זה יותר לעבוד על העניין הטכניקה והקורדינציה, איך להכין את הגוף ליום שכן תרים משקלים גבוהים, ליום שכן תצטרך את הבנייה הזאת. ולדעתי זה הדברים שאולי אנשים קצת מתבלבלים, כשאומרים להם תכניס את הילד לחדר כושר, ישר חושבים על מוט אולימפי ו-50 קילו כל צד.
כן, יש המון דרכים לייצר התנגדות.
וגם המון גומיות, אגב, אנשים חושבים שחדר כושר זה רק משקל. אוקיי.
הזכרת פה את העניין הזה של החלוקה לפי גיל, שאנחנו רואים את זה, כמו שאמרת, כשמחלקים את זה נגיד לפי שנת לידה, אז יוצא מצב כזה שבגילאים מסוימים יש לך מישהו מפותח מאוד.
יש
ומישהו...
פערים עצומים.
האם אתה חושב שהחלוקה הזאת בספורט היא חלוקה נכונה? זאת אומרת, היא...
תראה, יש קודם כל בספורט עצמו, יש קודם כל את הנושא של בנים בנות. שזה לפעמים מתפספס, שאנחנו מכירים את אותן בנות שגדלות עם הבנים ורצות יותר מהר מהם ויותר טובות מהם בכל, ואז אנחנו מגיעים לתקופה של התחלה של השינויים מן המשנים והשינויים ההורמונליים שמתלווים לזה, ופתאום הבנות משתנה אצלם קצת כל היחס של מסת שריר לשומן, והיכולות האירוביות שלהם הן טיפ-טיפונת נחותות בהשוואה לבנים באותו גיל. וזה הגיל, וכמובן שינוי המין המשני, וזה הגיל שצריך להפריד בנים מבנות, וליצור באמת תוכניות שהן נפרדות. וזה לפעמים קצת מתפספס. אחר כך, בתוך הקבוצות עצמם, אנחנו לא מחלקים, זאת אומרת, זה קורה, אתה יודע, ילדים מתאמנים בבתי ספר, מתאמנים במועדונים למיניהם, בדרך כלל זה הולך לפי הגיל הכרונולוגי, כי קשה לא לעשות את זה ככה. אבל כשאנחנו מגיעים לתוך הקטע של טיפולים רפואיים, אז אנחנו כבר באמת מתייחסים לצמיחה או לגיל הביולוגי, נקרא לזה, כמשהו שמנחה אותנו. וכאן באמת זה שונה, יכול להיות שונה לגמרי. ילד בן 12 יכול להיות כמעט מבוגר ויכול להיות צעיר מאוד. והגיל הביולוגי, זה, אנחנו יכולים למדוד אותו בכל מיני דרכים, ברנטגן וכו', שבהם אנחנו, בעיקר אם אנחנו מדברים על הגעה לפעולות ניתוחיות, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים בגיל הביולוגי כדי לתכנן את הפעולה הניתוחית שאנחנו עושים.
כל ילד שנכנס למה שנקרא לחדר ניתוח עובר את הערכה הזאת?
בעיקר אם אנחנו צריכים לעשות פעולות שיכולות להשפיע או לעבור דרך אזורים של צמיחה. אנחנו יודעים, יש לנו בקצות העצמות, זה בשביל הקהל הרחב, יש לנו בקצות העצמות שלנו מה שאנחנו קוראים לוחיות צמיחה. לוחיות הצמיחה הם שם בעצם מתחלקים כל הזמן תאים ומוסיפים אורך, וככה הילדים גובהים ומתארחים. וכשאנחנו עושים ניתוחים, לפעמים אנחנו צריכים לעבור בניתוח, לקדוח באזורים מסוימים או לגעת ברקמה רכה סביב אזורים של צמיחה, ואז אנחנו צריכים להתחשב בזה. אם ילד נמצא בתהליך צמיחה, אנחנו עלולים לפגוע תיאורטית בלוחית צמיחה בצד אחד שלה, ואז היא תצמח בצורה לא סימטרית או לעצור צמיחה וכו'. נדיר שזה קורה, אנחנו מאוד מודעים לזה ונדיר שזה קורה, אבל בגלל זה אנחנו צריכים באמת להתאים לפעמים את סוגי הניתוחים, בעיקר אם אנחנו מדברים נגיד על רצועה צולבת קדמית, שזה עוד פעם, רצועה צולבת קדמית בילדים, כשאני הייתי מתמחה באורתופדיה לפני 30 שנה, אנחנו לא ראינו את זה בילדים, לא שמענו על זה בכלל.
לא שמעתם או לא בדקתם?
אז זהו, אז עכשיו השאלה מה קרה, כי בעולם יש בום מטורף. אז אחד, יש כנראה יותר ערנות לעניין הזה, יש הרבה יותר נגישות להדמיה, בעיקר ל-MRI, וכנראה אנחנו עולים על זה הרבה יותר מוקדם, וגם יש שינוי משמעותי, שזה גם שווה לדבר עליו, יש שינוי משמעותי בצורת הפעילות של ילדים ומתבגרים. הספורט שעושים היום, הילדים והמתבגרים שלנו, הוא הרבה הרבה יותר אינטנסיבי ותחרותי, והמילה תחרותי מכניסה בסטטיסטיקות עלייה משמעותית בכמות הפגיעות ספורט. ברגע שאתה נכניס את הילדים, וכמעט בכל סוג של פעילות ספורטיבית היום, המרכיב של התחרות נכנס. ואפילו אם זה בריקוד, אז גם שמה, איך אני הכי בולט, הכי קדימה וכו'. אז הגורם התחרותי נוסטומל בחובו המון המון עלייה בשכיחות של פציעות, ואנחנו צריכים, כשאנחנו מתעסקים עם ילד, ונגיד שהוא הגיע עם קרע של ACL, אז קודם כל הערנות שלנו היא הרבה יותר גבוהה, הסיפור והבדיקה הגופנית מעלים ישר את השאלה, וההדמיה מגיעה די מהר, ואז אנחנו נמצאים באמת בקטע של הנה יש לנו ילד בן 12, משהו כזה, משחק כדורגל עם קרע של ACL. עכשיו, כשיש לנו סיפור כזה, אנחנו יודעים היום, למשל, אם ניכנס רגע לעומק לנושא של קרעים של ACL בילדים ומתבגרים, הגישה שלנו מאוד מאוד השתנתה ב-15 שנה האחרונות. אם פעם היינו אומרים, הנה יש לו קרע של ACL, אנחנו לא נעשה לו עכשיו ניתוח של שחזור, כי זה מסכן את לוחיות הצמיחה, וניתן לו לסיים לצמוח, נגביל אותו, נשים לו ברכיות, לא ניתן לו לשחק, לא ניתן לו לרוץ וכו'. הגישה הזאת הוכחה כגישה מוטעת מבחינת זה שהילדים האלה לא עומדים בטיפול השמרני. זאת אומרת, אתה אומר לילד, אל תרוץ, אז הוא אפילו נורא נחמד, הוא לא רץ, אבל בהפסקה מי שנותן לו איזו דחיפה קטנה במדרגות בבית ספר, או אף אליו איזה כדור, והוא עושה איזה צעד וחצי ומשהו כזה, ואז הילדים האלה מגיעים עם פגיעות משניות, קרעים של מניסקוסים, פגיעות סחוסיות, דברים שהם לפעמים לא הפיכים. וכשאנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות של ילדים לעומת מבוגרים או מתבגרים לעומת מבוגרים מבחינת הסיכון לפגיעות משניות בגלל אי יציבות של הברך, בגלל קרע של רצועה צולבת קדמית, הסטטיסטיקה היא נוראה. ילדים ומתבגרים מחרבים את הברכיים שלהם כשהן לא יציבות. אז אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שיש לנו פתאום הרבה ילדים עם קרעים ב-ACL, ושאנחנו צריכים להיות איתם הרבה יותר לא שמרנים נגיד. כאילו הנושא של טיפול שמרני בקרע של ACL בילד הוא מסוכן. אנחנו מתחילים אותו הרבה פעמים, אבל אנחנו ככה כל הזמן עם האצבע על הדופק, לראות האם הוא באמת נכנס לאותה קבוצה של ילדים שהסתדרו בלי, או שאנחנו צריכים לנתח אותו.
תגיד, קרה לך, סליחה שאני קוטע אותך, אבל קרה לך פעם ש... הרי MRI בסופו של דבר זה ה-go no go פחות או יותר לאבחון של קרע מלא או קרע חלקי. קרה לך פעם שראית קרע מלא ונכנסת, ואז ראית שיש סיבים שמחוברים, נכנסת לברך בניתוח וראית סיבים שמחוברים ואמרת, הברך הזאת היא לא צריכה שחזור.
אתמול הייתה אצלי נערה כזאת, שחקנית כדורגל. חמודה. והם הגיעו עם MRI, קרע לפני 4 שבועות, משהו כזה. הגיעו עם MRI, וב-MRI באמת הפענוח, בדרך כלל אנשים לא מסתכלים על הצילומים עצמם, אלא קוראים את הפענוח, ובפענוח כתוב קרע חלקי. והם כל מה ש... היה לה גם קרעים במניסקוס, וזה לא משנה.
תלו תקוותם בחלקי.
אז כל הסיפור, המילה חלקי הזה, הכל תלוי בה. עכשיו למעשה, וזה חשוב להבין, גם כפיזיותרפיסטים, שה-MRI מראה לנו הרבה יותר מאשר את הרצועה עצמה. כשאתה מסתכל על MRI ואתה רואה את מה שאנחנו קוראים שאריות נגיד, או סיבים שנשארו שלמים, ואתם קוראים, וקוראים לזה בגלל זה קרע חלקי. מה שעוד צריך להסתכל זה מה קורה עם מה שאנחנו קוראים ה-bone bruise. כשאנחנו עושים קרע של הרצועה הצולבת הקדמית, הברך בעצם עושה, אנחנו קוראים לזה תנועת פיבוט. כאילו שהשוק ביחס לירך עושים איזו תנועה קיצונית, ובעצם עצם אחת נותנת בום על העצם השנייה, נותנת מכה על העצם השנייה, וב-MRI אנחנו רואים את התוצאות של המכה, אנחנו רואים מה שנקרא בצקת של העצם. אז עכשיו, כשאני מסתכל על ה-MRI של הילדה הזאת, אני רואה כמה סיבים שהם באמת המשכיים, אוקיי? אבל אתה רואה את הבון ברוז הזה, ומה זה אומר? זה אומר שברגע האמת, כשהברך הזאת עברה את התנועה הקיצונית הזאת שקראת הרצועה, אותם סיבים שאולי נשארו המשכיים, לא הצליחו למנוע את הפיבוט הזה, והברך הזאת עשתה אירוע של אי-יציבות. ככה שלהסתכל על הסיבים האלה, להגיד, זה קרע חלקי, יאללה, בוא נתייחס על זה כאל משהו שאפשר להשאיר אותו, אז זה בעיה.
אתה אומר, יש קורלציה בין מידת גודל הבון ברוז למידת הפיבוטיות, למידת התנועה הסיבובית שהברך עברה?
אני לא יודע אם מישהו בדק את זה, אבל עצם קיום הבון ברוז אומר שהברך הזאת,
ברגע
האמת, עשתה פיבוט. ומאותו רגע אתה אומר, גם אם יש כמה סיבים שהמשכיים, הם לא יודעים לעשות את העיצוב של הברך. ואתה לא יכול להתייחס אליהם כאל משהו שאוקיי, אם ככה יש כמה סיבים, אז יש סיכוי שהברך הזאת היא באמת, אין לה קרע מלא של ה-ACL, ואולי נחזיק את זה. אז בעיניי זה פקטור שצריך להסתכל עליו כל הזמן, ולא תמיד מתוך התשובות, אנחנו מקבלים את התשובות הרשמיות האלה של ה-MRI, הם מקבלים את התשובה האמיתית, של מה באמת צריך לעשות בעקבות זה. כמובן שכשאתה רואה דבר כזה ומתווספים עליו, עוד, מתווספות עליו עוד פגיעות, קרעים במניסקוס וכו', זה כבר די דוחף אותך להחלטה.
תגיד, כמה מידע יש, אספתם לאורך השנים, כאילו, על מתבגרים שנותחו? כי אני, זו שאלה שהאמת הרבה זמן רציתי לשאול אותך, אבל נער בן 13 שעבר ניתוח לשחזור רצועה צולבת, השתל שהוכנס לו, הוא בגודל שלו, הוא בגודל של נער בן 13, או של ברך בן 13, והיום הוא בן 20, 20 ומשהו, סיים את הצמיחה שלו, יש לו ברך גדולה, אבל יש לו רצועה כביכול של בן 13. אז איך כי הרצועה לא תמשיך לגדול איתו, אתה מבין מה אני שואל?
אז קודם כל, המרכיב התוך מפרקי, הרצועה שאנחנו משתילים היא בעצם אחוזה בשתי העצמות, בפמור מעל ובטיביה מתחת. והחלק התוך מפרקי של כולנו הוא פחות או יותר באותו אורך.
מאיזה גיל?
פחות או יותר מגיל 12, משהו כזה. תחשוב, זה בסך הכל מה צריך, זה נמצא משני צידי המפרק, אנחנו מקבלים את זה לתוך העצמות, ומאותו רגע הרצועה מתחילה בעצם להשתחלף. הרצועה הזאת משתחלפת, היא אחרי שנתיים, כבר לא אותה רצועה שהכנסנו, גם אם נכנסנו רצועה של גיד, הגיד הזה יהפוך לאט לאט להיות ליגמנט, להפוך להיות רצועה. והמרכיב התוך מפרקי נשאר פחות או יותר אותו דבר, אבל הקיבוע בעצם גדל עם הילד בסופו של דבר.
זה כמו ש... זה כמו שהרווח בין השיניים שלך לא משתנה מגיל מרגע שיש לך שיניים.
יש בזה משהו.
ואני מי.
היום גם אנחנו, אני בשנים האחרונות עברתי להשתמש בגיד של הקוואד, ואנחנו...
לאלה שלא מבינים, הגיד של הקוואד, יש כמה גישות, אני שנייה בשביל המדעים, יש כמה גישות לשחזור רצועה צולבת, מבחינת השתלים שלוקחים, הרי כדי להחליף את הרצועה הצולבת שנקרא, לוקחים בעצם שתל, כשאנחנו לוקחים מהגוף שלנו, אנחנו בעצם חותכים או... את, בדרך כלל, את השריר, את גיד האמסטרינג, או את הגיד של הפיקה מתחת לפיקה, או את הגיד של הארבע ראשי, שהוא מתחבר לפיקה, אבל מהחלק העליון שלה. אלה השתלים הפופולריים ביותר. אז, אז מה שהוא, מה שהוא אמר עכשיו, פשוט שכשלוקחים את הגיד, הוא בדרך כלל, הוא עבר עכשיו לגיד של הכל.
אז זהו, זהו, יש, יש כל מיני ניתוחים שמתוכננים לילדים, לא נעלה אתכם בזה, אבל בגילאים מאוד צעירים אנחנו יכולים לעשות ניתוחים שלגמרי, בורים נגיד מלוחיות הצמיחה, ואנחנו משתמשים ב-ITB, וזה דברים שהם באמת ספציפיים לילדים מאוד צעירים, ילד בן 8-7, שגם זה קורה. ובילדים קצת יותר מבוגרים, אני כבר משתמש בגיד קוואד, כמו שאנחנו עושים גם במבוגרים, וזה מאפשר לי גם לקחת, אפרופו הגודל של הגיד, אנחנו כבר מצליחים לקחת גיד שהוא קצת יותר עבה, הוא כבר מתחיל להיות קרוב לגדלים שיש במבוגרים. אז גם מבחינת האובי, כבר אנחנו פחות או יותר מרגישים יותר נוח.
מעבר לסיכון או סכנה לפגיעה בתהליך הצמיחה, איזה עוד השלכות שליליות יכולות להיות לניתוח אצל מתבגר, אצל...
לניתוח של שחזור רצועה או בכלל?
בוא נגיד, אם דיברנו על זה, אבל גם בכלל, אם יש דברים שחוזרים על עצמם לצורך העניין.
אני חושב שבסך הכל ילדים מחלימים יפה מניתוחים. ההכנה לניתוח היא תמיד שונה. אתה יודע, אנחנו עושים את זה כל כך הרבה שאנחנו כבר לא יודעים, או לא מעריכים כמה שונה זה מאשר כשאתה עושה את זה במבוגר, ואתה אומר לו, אתה צריך ניתוח, והוא בא לניתוח. בילדים ההכנה היא תמיד יותר מורכבת, גם מבחינת הילד, וגם מבחינת כל המעטפת המשפחתית והקבוצתית וקבוצת הגיל שלו והחברים שלו, כולם נכנסים בסוף לתוך התהליך הזה. אז התהליך אחרי הניתוח הוא תמיד יותר מורכב. היכולת שלנו לפעמים, היום שמע על ילד שדיברו איתי, לפי אחד הפיזיותרפיסטים, שראה הילד שניתחתי אותו לפני שבועיים, שעשיתי לו שחזור ACL, הוא אומר לי, ראיתי אותו משחק כדורסל. כאילו, אני ישר החזרתי פעימה. אז זאת אומרת, לפעמים קשה לנהל אותם את הילדים, יש להם את האג'נדה שלהם. אז בזה זה שונה, אבל בסך הכל מבחינת החלמה, ואני לא חושב שזה שונה הרבה ממבוגרים, להפך, הפצעים מחלימים יפה, והם חיוביים, וילדים גם לא, בדרך כלל לא עושים הצגות, הם לעניין.
כן, כן.
זה כיף לטפל בילדים, כי הם באמת מחלימים.
תגיד, מה הם השלוש, לא יודע אם שלוש, אבל מה הם הפציעות השכיחות ביותר שאתה יוצא לך לראות אצלך בקליניקה?
תראה, כשאנחנו מדברים על פציעות בילדים, צריך להסתכל על זה, בוא נגיד, בכמה רמות. יש את הרמה של הפציעות הרגילות שאנחנו מכירים, שיש... אנטומיה רגילה נורמלית, ויש איזו פציעה, נפילה, מכה, לא יודע מה, משהו כזה, זה אחד.
טראומה.
טראומה נגיד. יש לא מעט מצבים שבהם מגיעים ילדים עם כאילו סיפור של, הנה, קרה לי משהו בברך נגיד, ולמעשה משקפים משהו שהוא מולד או התפתחותי, שפתאום בא לידי ביטוי. קלאסי נגיד, דיסקואיד מניסקוס. דיסקואיד מניסקוס, בשביל מי שמקשיב, יש לנו הרי שני מניסקוסים בברך, ובמניסקוס יש אחד בצד הפנימי, המדיאלי, ואחד בצד החיצוני, הלטרלי, ובדרך כלל, אם זה קורה, זה קורה בערך ב-4% מהאוכלוסייה, זה כמעט תמיד בצד הלטרלי, המניסקוס הוא שונה, הוא צריך להיות באופן עקרוני, מניסקוס צריך להיות לו צורה של מין חצי סהר, והוא צריך להיות לו צורה מאוד עדינה כזאת של כמו יתד, והוא צריך להיות מחומר כמו גומי באיכות מעולה, ויש ילדים שנולדים עם מניסקוס שנקרא דיסקואידי, שהוא בדרך כלל שונה, הוא שונה גם בצורה שלו, הוא יותר גדול, לפעמים הוא ממש נראה כמו דיסק, בגלל זה זה נקרא דיסקואידי, וכמו שהוא גדול הוא גם הרבה פעמים עווה, וכמו שהוא כזה שונה בצורה, הוא גם שונה בחומר שמרכיב אותו, ובמקום להיות כמו גומי בחוט מעולה, הוא קצת כמו גומי שעמד בשמש, משהו כזה. ואז הילדים נולדים מזה ולא מרגישים, חלקם עושים לפעמים קליקים כאלה, זה ילדים שמרגישים מגיל צעיר שהם עושים קליקים בברך, אבל זה לא מפריע להם, וחלקם בכלל אין להם גם קליקים, והכל טוב. ופתאום יום אחד, כשהסיפור לא תמיד מתאים, הוא אומר, מה, מה עשיתי כולה, רצתי רגע, או עשיתי סיבוב קטן, והברך נעולה. ואתה קצת חוקר את העניין, ואתה בודק, ואתה עושה הדמיה, ואתה רואה, רגע, מדובר בדיסקואיד מניסקוס. ואז חלק לא מעט מהעבודה שלנו היא באמת טיפול במצבים שהם מולדים או התפתחותיים. פריקות פיקה למשל, ראינו פה עכשיו מישהו. פריקות פיקה זה תופעה שקורית בדרך כלל בגלל איזשהו חוסר איזון אנטומי נקרא לו. שיכול להיות במלא רמות ובמלא, כאילו בהרבה מקומות מבחינת אנטומית ובמגוון של חומרות. כאילו מפריקה טראומטית חד פעמית, דרך פריקות חוזרות ועד פריקות שאנחנו מוצאים אפילו ילדים שנולדים מפריקות פרוקות. וזה מגוון שלם של ניתוחים שאנחנו צריכים הרבה פעמים לעשות. בדרך כלל כשילדים, אם בהנחה שהם נולדו בלי פריקה, כאילו ילדים כאלה שעושים ספורט וזה ופיקות פתאום פורקים, בדרך כלל מי שיש לו אנטומיה שהיא לא תקינה, יפרוק איפשהו בשני העשורים הראשונים לחיים. ככה שזה נופל בסוף אצלנו, בתחום של כן. הילדים והמתבגרים. כן. יש במבוגרים פריקות פיקה, אבל באמת החלק ענק מהעבודה שלי זה פיקות. גם חלק שאני נורא אוהב, כאילו זה באמת...
חובב
זה
עולה, פיקות.
עולם ומלואו, עולם ומלואו של הדברים המולדים, זה ניתוחים גם גדולים, ניתוחים ענקיים.
זה הניתוח החביב עליך?
האמת שאני מודה שאני לא... מהאנשים האלה שמתים לרוץ לחדר ניתוח, אני מודה, כאילו, יש הרבה קולגות שלי שאני מקנה בהם לפעמים, אני אומר, יאללה, בואו, יש ניתוח, אני לא, אין לי ניתוחים חביבים עליי, אני מנתח כי זה המקצוע שלי, ויש הרבה ניתוחים שהם באמת נרחבים בנושא הזה, נגיד, של פיקות, שלפעמים ילדים נולדים עם שכל מנגנון האישור של הברך שלהם ממוקם לא נכון, ואנחנו צריכים לעשות ניתוח ענק, פשוט להזיז את כל מנגנון האישור. אנחנו דרך אגב די מובילים בעולם בתחום הזה, כאילו, אנחנו אוספים, יש לנו אוסף של מקרים די גדול, שאני הרבה פעמים מציג אותו בעולם ובכל מיני כנסים וזה. אז זה ניתוחים מאוד אקסטנסיביים, וזה מדהים לראות ילדים שלא הולכים ומתחילים ללכת פתאום. זה לפעמים קורה בסינדרומים למיניהם, אבל לפעמים ילדים שהם בריאים פרט לזה. ופתאום אתה רואה ילד שמתחיל ללכת, שזה פשוט... זה עושה לך את הכל. אתה לא צריך יותר מזה.
אז מה הניתוח פורטה שלך? שאתה הכי טוב בו?
אני לא חושב שיש אחד כזה. אבל באמת הנושא של פיקות זה נושא שאני מתעסק איתו הרבה.
אין ספק שנושא של כירורג אצל ילדים יכול להיות שהוא מצריך גם יצירתיות וחשיבה יותר מחוץ לזה, נכון? אני מניח. אז הייתי שואל האם יש ניתוחים או שיטות או אסטרטגיות שפיתחת
למנוברה על שם...
אז אני מודה, כשאני חזרתי מהפלושים שלי, אמרתי לכם, כל הנושא הזה היה בחיתולה, ואני מצאתי את עצמי שגם הציגו אותי, הוא בא... זה הבן אדם לפגיעות ספורט ילדים ומתבגרים. עכשיו, כל מה שאני למדתי זה רק התחלה של, כן. לא רק שלי, זה גם התחלה של בכלל. ומצאתי את עצמי, אתה אומר, אנחנו לא עושים ניסיונות על אנשים, אבל מצאתי את עצמי מתמודד עם בעיות שהתגלחתי על
הזקן של עצמי. כן, אתה מועד את להתגלח, זה ביטוי שלך. כן.
זה קטע שהוא, אתה יודע, שאתה לא ישן בלילה לפני הניתוח, ויש לך דפיקות לב אחר כך כמה שבועות טובים עד שאתה רואה שהכל בסדר. ואחר כך לאט לאט אתה עושה מזה פרוסס, ואתה רואה, וואלה, זה עובד. ואז כן, יש כאן יצירתיות, למרות שאנחנו, אתה יודע, בניתוחים אתה לא יכול להיות יותר מדי יצירתי, אתה צריך לעקוב אחרי איזשהו פרוטוקול, תהליך מוסדר, ועד כמה שאפשר לחזור על עצמך, ושהצוות יהיה מתורגל בזה, ושהציוד יהיה מתאים לזה, ומנסים לעשות מזה פרוסס עד כמה שאפשר, ולא להמציא כל ניתוח את עצמנו.
אם היית יכול לשנות דברים מבחינת, הזכרת קודם את עניין התחרותיות כמעלה סיכון לפציעות ודברים כאלה, ויש המון דיבור על זה שהאם צריכים בגילאים מסוימים לעשות משחקים או לא לעשות, מהשיקול הרפואי, אם היית יכול לעשות שינויים באיך שהספורט של ילדים מתנהל היום בארץ, איזה דברים היית... יש את הדיבור על כסדות, על למנוע נגיחות בכדורגל?
אז יש המון, המון דברים שמסתברים עם השנים. יש למשל העובדה שאם אתה לוקח ילד מאוד צעיר ואתה אומר, לא יודע, ההורים שלו, כל מה שמעניין אותם עכשיו שהוא יהיה כמוהם טניסאי, ואתה לוקח ילד בן 6 ומתחיל לעמד אותו בטניס, אין שום הוכחה שהוא יהיה יותר טוב בהמשך, ויותר מזה יש הוכחות שיש לו הרבה יותר סיכוי להיפצע. אז תובנה אחת היא שההכוונה מוקדמת למקצוע ספציפי בילדים צעירים לא מועילה לנו. להפך, עבודה
גיוון
מגוונת על כל השלד, על קואורדינציה כללית, על אהבה של הספורט, על חשיפה להרבה דברים, היא הרבה יותר נכונה מאשר ספציפיקציה מאוד מוקדמת. אנחנו רואים הרבה, לצערי דווקא בכדורגל, לחץ משמעותי נורא על ילדים. שבא מהמשפחה לפעמים, שהיא רואה בילד הזה את ה... כל הורי חושב שהילד שלו זה המסי הבא, והוא יהיה גם העוגן לעזור להם סוציו-אקונומית הרבה פעמים, ועל הילד הזה מופעל לחץ, ולפעמים הוא גם לא כל כך מוכשר, והוא נכנס ללחצים, ואנחנו רואים הרבה פעמים, וזה בא לידי ביטוי בפציעות חוזרות, בקושי להשתקם מפציעות, ו... זה קורה הלב לפעמים, אתה רואה ילד כזה, אתה אומר, אני התפקיד שלי להציל אותו איכשהו, הוא בלחץ, הילד הזה בלחץ, זה צד אחד של זה שצריך גם להיות ערני לזה. זה קשה מאוד להגיד למשפחה, תשמעו, זה לא מתאים, הבן אדם לא, תקחו אותו למקצוע אחר, תעשו משהו אחר, אבל זה באמת, אנחנו רואים את זה בעיקר בכדורגל, אני לא כל כך יודע להסביר למה, רואים את זה יותר בכדורגל. יש הרבה פעמים דברים שאתה צריך כמישהו שמתעסק עם ילדים ושעוסקים בספורט, לשים אליהם לב ולכוון הורים גם. נגיד ריקוד, אתה רואה נערה שמגיעה עם כאבים בברכיים ובקדמת מפרקי הירך, ואתה בודק אותה, והיא, מה שאנחנו קוראים, יש לה אנטוורז'ן, כאילו, משמעותי, כאילו,
אנטוורז'ן, סיבוב פנימי שלה.
סיבוב פנימי של מפרק הירך, שזה נובע מהאנטומיה שלה, ככה היא. עכשיו, והיא רוקדת, האמא שלה חולמת שהיא תהיה רקדנית קלאסית. עכשיו, בריקוד קלאסי, הן צריכות להיות כל הזמן עם רגליים החוצה, טרן אאוט האלה. והיא מגיעה עם כאבים, ואחר כך היא גם מגיעה עם כאבים במפרקים של הירך, אחר כך כאבים בפריקיים, אחר כך היא גם מגיעה עם פריקת פיקה, או כל מיני דברים כאלה. ואתה עומד מהצד, ואתה אומר, רגע, הילדה הזאת יכולה להיות אלף דברים אחרים, וכולל בספורט מה שהיא רוצה, אבל זה לא מתאים לה. ואז אני רואה את המקום שלי הרבה פעמים בלנסות להכווין משפחות, וזה גם לא תמיד קל, כי יש איזשהו חלום.
אתה יודע שהחלום שלהם זה גם לבוא ולהגיד לך, אתה זוכר שאמרת לה שהיא לא תהיה רקדנית?
כן, חכים לך מעבר לפינה.
זה גם אחד הדברים שאני למדתי לצערי על עצמי, שאני לא כך רוצה לנקוב בשמות, אבל... דווקא בטראומה, שזה פחות נכנס לתוך הפגיעות ספורט, אבל הייתה איזה מישהי שבאמת הגיע עם שבר משמעותי, שלא התחבר, ועוד פעם לא התחבר, ולא התחבר, ואמרתי לה, די, תוותרי, זה לא בשביל... היא הגיעה גבוה באולימפיאדה.
וואלה.
כאילו. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, יא אידיוט, תגידי, מי אתה בכלל
שניסית לעצור את זה? שתחשוב
שאתה מבין משהו בכלל. אנחנו כולנו כל כך צריכים להיות צנועים בחשיבה שאנחנו יודעים ומבינים באמת, ולילדים יש יכולת שיקום מדהימה, וכן, אנחנו צריכים לתת להם את כל הכלים ולא להחליט בשבילם.
אז מה...
רגע, רק לגבי השאלה הקודמת, רק העניין, ברמת ה... לגבי כל העניין הזה של משחקים, להתחיל משחקים בגיל יותר מאוחר, והעניין הזה של נגיחות אצל ילדים, יש לך
זה? יש דאטה, אני פחות מתעסק עם זה, אבל יש דאטה בעניין הזה בארצות הברית, ומתפתחות כל מיני טכנולוגיות של קסדות וכל מיני דברים כאלה, בהחלט כן. שם, בעיקר בגלל הפוטבול האמריקאי, הקטע הזה שם של קונקשן הוא משמעותי מאוד.
אני רציתי דווקא, כאילו, לא דווקא, אבל איזשהו טיפ למאמנים שעובדים עם הילדים, כי, שוב, אנחנו, הילדים נחשפים להמון מדיה, היום באינסטגרם, בטיק טוק, כל הדברים האלה, והם רואים שחקן, סתם דוגמה, נפצע, או שהוא עושה את עצמו, או שהוא מתלונן הרבה, הם רואים את השחקנים הבוגרים עולים לטיפולים, לא משנה. עכשיו מאמן שאחד הילדים אצלו בקבוצה מתלונן על כאבים. מה היית מציע לו בגישה שלו? ישר להגיד לו, אוקיי, לך תבדוק את זה, או בוא תנסה, או מה היית מציע לו?
האמת היא שזה נורא, נורא כללי, אבל קודם כל צריך להבין שהחשיבות של המאמן מבחינת הילד והאימפקט של החשיבות של המאמן על המשפחה היא עצומה. המאמן כזה, הוא קובע את הסדר יום של המשפחה, הוא קובע את הלוז השבועי ואת הלוז לפעמים של החופשות המשפחתיות. הכל מסתדר הרבה פעמים לפי המאמן הזה. והמאמנים צריכים לדעת כמה משמעותיים הם בתוך החיים של הילדים האלה. זה דבר אחד. קשה להגיד, אתה יודע, על כל פציעה בדיוק מה ומי, אבל יש דברים שהם ברורים מעליהם, אתה יודע, אם יש איזושהי חבלה ברורה ורואים כן. איזשהו עיוות שנוצר, נפיחות שנוצר, אז זה די חד משמעי שצריך לבדוק את זה, אין מה לדבר. אם יש מישהו שיש לו איזשהו כאב, אז עוד פעם, צריך לראות במה מדובר, אם זה פעם הראשונה, אז אוקיי, בוא תנוח רגע, תחזור באימון הבא, בוא נראה שאתה בסדר וכו'. ואם יש איזשהו כאב, אתה יודע, שמאימון לאימון עולה מדרגה, אז זה לא טוב. אם יש איזשהו כאב קטן, נחת היום, יומיים, חזרת ועבר, אז לא צריך לעשות ממנו עניין. בדרך כלל אני אומר, באמת, תסתכלו על ציר הזמן, אם אתם בספק, אם יש איזשהו מין גרף עולה כזה, זה לא טוב לנו. אבל אם יש איזה פיקים כאלה והוא נח וזה עובר.
בדיוק מה שאני אומר. לא סתם, אבל להסתכל, להתייחס למגמות.
כן.
אתה בגמת שיפור, בגמת החמרה, או בסטדי...
תשמע, המאמן הוא בסופו של דבר הקו הראשון שהילד מגיע אליו, ואם המאמן יגיד לו, תמשיך להתאמן, הוא ימשיך להתאמן רוב הסיכויים, גם אם הוא עושה לעצמו נזק. עכשיו, אני לא מדבר על... כאילו, אני מדבר דווקא על הפציעות כמו כאבים במפסעה, או כאבים באמסטרינג, דברים שהם יותר עדינים, לא כמו פריקת פיקה, בוא נגיד דבר כזה.
אז בוא נדבר באמת על זה. אנחנו בעצם נכנסים עכשיו כיוון אחר שנורא מאפיין ילדים ומתבגרים, זה הפגיעות של העומס יתר. כי בדרך כלל אתה יודע שאני מסתכל על הקרש שלה, אתה אומר, המאמן אמר לי להמשיך וזה, האם ראיתי מישהו שנפצע בגלל שהמאמן אמר לו להמשיך ויש לו פציעה בלתי הפיכה? אני לא חושב שאני זוכר אפילו מקרה אחד כזה, אפשר להרגיע כאילו. מצד שני, הפציעות של אובריוז הן מהוות את הרוב המוחלט של מה שאנחנו רואים במרפאות. עכשיו התחלנו מניתוחים דווקא, התחלנו מה... אבל צריך להתחיל הרבה יותר מהדברים הרגועים. מה שאנחנו רואים במרפאות הכי הרבה זה את אותם ילדים ומתבגרים שנמצאים בשלבי צמיחה, בדרך כלל בתקופת הצמיחה המואצת, שהילדים האלה צומחים בשנה 10, 12, 13 סנטימטר, ככה בום, מרביצים קפיצה. ובתקופה הזאת, החוסר איזון בעיקר של האורך של השרירים, הרי הצמיחה קורית בעצמות, הם אלה שהן מתארכות, וכל מה שסביבם, הגידים, השרירים, צריכים להתאים את עצמם, ודרך כלל אנחנו מקבלים תקופות שהן חוסר איזון שרירי. ואז יש לנו הרבה פעמים המסטרינג קצרים, יש לנו הרבה פעמים איליופסואס קצר, יש לנו הרבה פעמים רקטוסים קצרים.
אני שמעתי פעם מישהו אומר שזה כמו, אתה פתאום נהיה כמו מישהו שלובש חליפה שהיא קטנה עליו. כן, לתקופה, לזמן מסוים.
כזה. עכשיו, הדבר הזה מתחיל להפעיל כוחות על המפרקים וסביב המפרקים, על לוחיות הצמיחה, על האפופיזות. אפופיזות זה נקודות החיבור בין הגידים לעצמות, שאצל ילדים הם עדיין עשויות מסחוס שבהדרגה הופך להיות עצם. ואז אנחנו מקבלים המון פציעות, כמו שהכי שכיחה והכי נפוצה שכולם מכירים, זה האוסגוט שלטר, שזה אותו בעצם תהליך של משיכות חזקות שקורות על המנגנון שמיישר את הברך, וזה כואב ויוצר איזושהי בליטה בגלל כאילו תלישות מיקרוסקופיות של גיד הפיקה על הטוברוסיטי של הטיביה, על הבליטה הקדמית הזאת שיש לנו מתחת לברך. וילדים מגיעים עם כאבים שמה, עם מין גוש כזה, לפעמים זה נורא מפחיד, חושבים שזה גידול, וזה כואב. וזה...
זה כואב להם ברמה של ליטוף לפעמים.
כן, זה ממש, זה עושה תהליך, כי יש שם גם את התהליך הדלקתי שמתווסף על כל האירוע הזה, וזה נהיה לפעמים גם קצת אדום וקצת חם וכל מגע כואב. וזה בעצם פציעה שהיא מצד אחד של overuse, כאילו של מי שעוסק במקצועות של קפיצה זה קורה לו יותר, והיא קשורה גם לאותם חוסרים, חוסר איזון בשרירים, כאילו אם השרירים, אם האמסטרינג שלי קצרים, אז הם עובדים שעות נוספות כנגד הקפיצה, הם כמו קפיץ כזה שעובד נגד המנגנון אישור. אם הרקטוס קצר, אז הוא מושך גם כן, זה מושך מכאן, זה מושך מכאן, כל הכוח הזה הולך על הטיבל טוברוסיטי. אז הרבה פעמים אנחנו מגיעים לקטע של זה כואב. אוקיי, עכשיו מה המאמן אמור לעשות? זה כואב, בסדר, אבל אין בזה שום סיכון. צריך לדעת לנהל את זה, צריך לדעת לטפל בזה כדי להגיע למצב שהוא יכול להמשיך לתפקד עם הדבר הזה. כי זה נכון, אם אתה תשבית ילד עם אוסגוט שלטר לשבועיים, יחב לו פחות, הוא יחזור, הכאב יחזור. אז הדרך שלנו היא באמת לנהל את זה, ויש כל מיני דברים שאנחנו נותנים לטפל בזה, גם מקומיים וגם את כל הנושא של הפיזיותרפיה והערכה של השרירים והאיזון של השרירים וכו', ובעצם נותנים לו כלים להמשיך לתפקד ביחד עם זה. הסיכוי לפציעה חדה בגלל שהוא המשיך הוא לא ממש קיים. דרך אגב, כל הפציעות תלישה למיניהם, סביב הבערך של הטוברוסיטי ושל הפול התחתון של הפיקה, שהן כאילו קשורות גם כן לאותו דבר, לחוסר איזון שרירי וכוחות ואזורי צמיחה. אין הוכחה שמי שהיה לו אוסגוט שלטר, יש לו יותר סיכוי לעשות שבר תלישה של הטיבל טוברוסיטי, שזה כן. פציעה שאנחנו רואים לא מעט.
כן, כי אם יש שבר תלישה זה חתיכה...
זה ניתוח, כן, זה שבר שדורש ניתוח.
גם יש סיכון של קומפרטמנט, אם אני אותו...
כן, זה שבר משמעותי, אם הוא חודר לתוך המפרק, ואז דימו במפרק, שנכנס באמת יכול לעשות גם קומפרטמנט, זה שבר משמעותי. אבל אין עדות לזה שאתה צריך מישהו שיש לו אוסגוט שלטר, שאתה רואה המונים כאלה, כן. אין כמעט כיתה בבית ספר שלא תמצא איזה ילד אחד או שניים שיש לו אוסגוט שלטר, ובשביל זה להגיד שיש לו גם סיכון לפציעה חריפה.
אבל כן, אבל כן הוא בסיכון גדול לייצר בעיות בעתיד.
של האוסגוט שלטר?
האוסגוט שלטר יכול לייצר כאבים בגידי פיקה בעתיד.
זה יכול לעשות, מה שקורה, יש שם הרי תהליך דלקתי מתמשך, והתהליך הדלקתי הזה משנה קצת את החומציות, ואז שוקע שם סידן, ואז אנחנו מקבלים שם מין אוסיקל כזה, כמו עצם קטנה, שהיא לפעמים מתחילה לחוב, היא עושה קצת בליטה קדימה, גם כשהכול נגמר כבר, יש הרבה אנשים שיש להם כזה בליטה כאן, ולפעמים כשמתחילים להיות חיילים פתאום, וצריכים לזחול או לעמוד על ארבע, פתאום זה מתחיל לחוב, כי האוסיקל הזה. אבל אם אני חושב כמה אוסגוט שלטר טיפלתי בחיים שלי, וכמה הייתי צריך להוציא את האוסיקל הזה, על כף יד אחת אולי, כאילו זה באמת נדיר יחסית. אז זה אולי הסיבוך היחיד שיכול
להיות. אז לרוב אתה אומר עכשיו מרגיע, לדעתי, 99
אחוז מההורים. אולי יוצא מהכלל אחד, זה את אותם כאבים, ועוד פעם זה לא כתוב, אבל זה מין תצפית שלי, אותם כאבים שמגיעים, ילדים מגיעים עם כאבים במפסעות, שזה בעצם אפופיזיטיס, כאילו תגובה כמו אוסגוט שלטר, אבל ב... אזור של מפרק הרפא שמתחבר באנטרו אינפרוגיליאק ספיין, וילדים האלה מגיעים אליי הרבה פעמים עם שבר תלישה, וכשאתה שואל אותם, תגיד, כמה שבועות קודם היה משהו? כן, כאב לי כאן. שמה יש איזשהו קטע של שצריך להתייחס ברצינות לזה.
למי שאני אולי יוסיף איזה תמונה בזה, באמת בזה, אבל כמה תמונות של פציעות מתבגרים.
אם אני צריך למקם אתכם, את מי שלא מבין, מי שמקשיב ולא מבין, אז אם יש את הבאגן שלנו, את העצם הבולטת הזאת, שהיא הכי בולטת, אם אתם שוכבים על הרצפה, והיא כואבת כשאתם המגע עם הרצפה, תרדו ממנה טיפה טיפה למטה ופנימה, באזור הזה יש מקום שבו יכול להיות כאבים אצל מתבגרים, בדרך כלל שחקני כדורגל, נכון?
כן, אנשים הכי... שבועטים, אנשים כי מתחברים שם שרירים שמשתתפים בביתה, ומהביתות החוזרות יש שם כל הזמן כאילו משיכה, 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 וזה עושה שם כאילו נזק מיקרוסקופי שהגוף מגיב עליו בתגובה דלקתית, וזה כואב, ולפעמים זה ממש מגיע לאירוע חד של שבר תלישה.
כן. יפה.
תגיד, מי אתה זוכר הספורטאי הכי גדול שטיפלת בו וככה הצליח? יצא ממנו משהו? או שאתה מדבר על האולימפיאדה?
הבחורה הזאת עם האולימפיאדה, היא יושבת לי חזק בראש, כאילו, היא נתנה לי בומבה בראש, בקטע של...
זה מתנה, הייתי אומר, מקצועית, באיזשהו מקום.
כן, כן, בהחלט כן. ואתה יודע, אתה פתאום מבין את מיקומנו. אנחנו באנו לעזור, אבל אנחנו לא מחליטים פה.
זה אחלה שיעור בעיניי. תגיד, אתה כאחד שרואה מכל מקצועות הספורט, לא יודע, רוכבי סוסים והכל, אתה
חושב ש... או כי מים.
או כי מים.
או כי מתחת למים.
זה לא היה לך, אני בטוח. אתה מרגיש שאתה יודע לזהות אותם כשהם נכנסים אליך למרפאה, מבחינת המראה, הליכה, יציבה, מבנה, דברים כאלה?
הרבה פעמים כן, אבל לא תמיד. הרבה פעמים כן. קודם כל, רקדניות אתה רואה בשניות. אם נשכבות על המיטה בכלל, אתה רואה את הפוינט הזה. שחקני כדורסל, עוד פעם, הרבה פעמים זה הגבוהים והרזים.
ג'ודוקות זה הקוביות.
השחקני כדורגל בדרך כלל זה התסרוקת. והם בדרך כלל מלווים לפחות בשני הורים פלוס מישהו, או סבא או המאמן, על הילד המסכן הזה.
הסוכן.
כן, כן.
מה ענף ספורט הכי מיוחד שיצא לך ככה לטפל בו?
באים כל מיני דברים מוטרפים, פרקורים. יש דברים מוטרפים באמת, כאילו.
פרקורים זה בעיקר טראומות בטח,
אבל... סטריט וורקאוט, כל הדברים האלה.
יש להם גם אובר יוז הרבה, הם קופצים...
מגבעים.
כן, קופצים ונוחתים, ויש... כל פעם אתה לומד משהו חד. לפעמים אני מוצא את עצמי, אתה תוכל את זה שמישהו מדבר איתי, אני מתחיל לדפדף באינטרנט, על מה הוא מדבר, כאילו. פעם ראשונה שהוא אמר לי פרקור, אמרתי, על מה מדובר, רגע, וזה היה כבר לפני איזה 7 שנים, אני עושה פרקור, מה?
תגיד, אנחנו לא מספיק מדברים פה על בנות, בכלל, הייתי אומר...
בוא נדבר על בנות, נימי.
לא, אבל באמת, העניין הזה של... כל העניין ההורמונלי, כל העניין של העיכוב בהתפתחות ההורמונלית אצל ספורטאיות, מה יש לך?
יש עניין שפעם קראו לו female triad. עכשיו קצת עדכנו אותו ומדברים על יותר על נושא של חוסר איזון אנרגטי, אבל בוא נחזיק את זה פשוט. זה תואר לראשונה באתלטיות שהיו מאוד מאוד קפדניות על הנושא של המשקל שלהם, ובקילו מעל וקילו מתחת היו מאבדות את המחזור החודשי עם כל הפרופיל ההורמונלי שמשתנה, וזה היה גורם לטריאדה, כאילו השלושה דברים שבאו ביחד, זה היה הפרעות אכילה והפסקה של המחזור ואוסטופורוזיס. והנושא הזה פתאום הסתבר שזה קיים סביבנו הרבה מאוד, ולא רק בעצניות, אלא בהמון בנות שעושות ספורט אינטנסיבי. הדרך לפציעות, דרך האוסטופורוזיס, היא, עוד פעם, זה לא אותו אוסטופורוזיס שאנחנו רואים אצל האנשים הקשישים, אבל זה בהחלט משפיע על על בריאות העצם, בוא נגיד. והנושא הזה של בריאות העצם, בכלל עוד איזה, אני אחרוג שנייה ממה שהתחלנו לדבר, אנחנו כאורתופדים רואים חשיבות רבה לשים לב לנושא של בריאות העצם בילדים ומתבגרים. כי אתם יודעים שכולנו בונים עצם פחות או יותר עד גיל 30. ומגיל 30 אנחנו מתחילים בעצם לאבד מסת עצם. ככה שאם אנחנו מצליחים לדאוג לבריאות של העצם אצל ילדים ומתבגרים, אנחנו מגיעים עם מסת עצם טובה לגיל 30, הסיכוי לגמור בגיל 70-80 עם שברים אוסטופורוטיים יורד, עם המסת עצם אנחנו מתחילים גבוה. והנושא של בריאות העצם הוא נורא נורא חשוב. עכשיו, כשאתה מגיע לבנות עם הפרעות אכילה שקשורות לפעילות ספורטיבית אינטנסיבית, וזה משפיע על בריאות העצם, אז אתה גם מסתכל קדימה, מסתכל קדימה על מה יהיה איתם בשנים המבוגרות שלהם. מה רציתי להגיד לכם קודם?
לא, דיברנו על השינוי ההורמונלי.
עכשיו, יש את הנושא של הצמיחה. אתם רואים, תמיד שואלים על המתעמלות הקטנטנות האלה. ויש קצת עבודות בעולם שניסו לראות האם באמת הפעילות המאוד מאוד אינטנסיבית הזאת היא באמת מפריעה לגדילה. והיו כמה עבודות אפילו על תאומות, כאילו אתה רוצה לראות מה קורה שם. ומסתבר שכנראה אנחנו...
עבר הלסינקי.
אנחנו נשמע כמו מנגלה.
כן, בדיוק.
אבל לא, מספיק אם יש לך, אם אתה מוצא תאומות שאחת מתאמנת ואחת לא, והן תאומות זהות, זה מדליק, כאילו, בינגו. זה בינגו אמיתי.
תעלו על זה, מישהו כבר עלה על זה.
אז כנראה שמדובר יותר בעיכוב מאשר בהפרעת תמיכה. זאת אומרת, והרבה פעמים אתה רואה אותם כשהן נפצעות, ויש להם נגיד איזה חצי שנה עכשיו שהן מושבתות, בום, צומחות בחצי שנה הזאת.
הייתה לנו פה אורחת בוגרת, לא נילי, שסיפרה את זה, שבמהלך השיקום שלה מהצולבת, נילי בלוק, פתאום קיבלה מחזור, שלא היה לה מגיל זה.
12 שנים.
משהו כזה.
דרך אגב, לפעמים אתה יודע, כשאתה מטפל בספורטאיות, ונגיד בשבר, ושבר לא מתחבר, ואתה מתחיל, רגע, בוא נראה מה קורה עם הפרופיל ההורמונלי, פתאום אתה שולף משם כל מיני דברים שהם קשורים בכלל, דברים הורמונליים, ו... הדברים האלה באמת מופיעים בתקופת ההתבגרות, ואנחנו כאנשים שמתעסקים עם ילדים ומתבגרים צריכים להיות ערניים לזה. אנחנו מחזיקים בתוך המחלקה שלי, יש לנו איש שהוא רופא ילדים בהכשרתו, בכלל לא אורתופד, בתוך מחלקה אורתופדית, שהוא מתעסק בבריאות העצם, וזה תחום ענק.
אני מניח שגם פסיכולוג ופסיכיאטר ילדים ספורט. צריך כזה תת נישה כזאת.
כן, זה נכון, אנחנו די לוקים בחסר בזה, אני מודה.
בעולם זה קיים?
כן, בהחלט כן. ואני בזמנו חשבתי שאני בתוך ספורטופדיה, כי אני חושב, ספורטופדיה זה המקום שהוא בעצם הדרך שבה אני חושב שצריך לטפל באנשים, ואני הקמתי מן מרכז כבר לפני, זה עכשיו 20 שנה, שאנחנו משלבים שם גם את העבודה של האורתופדים, אבל גם פיזיותרפיסטים, והחלום שלי היה תמיד שיש שם גם, גם פסיכולוג שמתעסק בילדים ומתבגרים, וגם דיאטן וכו'. זה קצת קשה לקיים את זה מבחינה לוגיסטית וכלכלית, ואני מבין שבסך הכל שזה די חסר היום, כאילו, זה חסר בכלל. כי אין ספק שלילדים יש הרבה מאוד חשיפה לקשיים נפשיים שקשורים בהישגיות, וקצת נגענו בזה בעניין של המשפחה והחברים.
Ugly parent syndrome זה נקרא, נכון?
כן, זה...
אתה לא לוקה בזה, למה אתה יפה, אני מי.
אני לא parent, סתם, אני כן.
תגיד, דוק, יש לי שאלה. מה, איזה פתרונות שמרניים יש להציע היום לילדים? אני חדד את השאלה, כמו מבוגרים, לדוגמה, יש היום כל מיני זריקות סטרואידים, זריקות PRP, יש אנטי דלקטי שאפשר לקחת. מה אפשר להציע לילדים מעבר ל... לא יודע, נורופן?
שאלה טובה.
לאיזה סוג של פציעות?
סתם דוגמה, פציעות, כאב וגדילה, אוזגות שלטר, אולי...
בוא נתחיל לכאב.
לכאב.
ואחר כך
תחדד אותי.
לתהליכים דלקתיים או דברים כאלה, זאת אומרת...
תראו, מבחינה של שימוש בתרופות, אנחנו משתמשים בתרופות אנטי-דלקתיות, במינונים מוקטנים, הרבה פעמים ברמת הנורופן והאדוויל שיש בהם נוגדי דלקת, והרבה פעמים זה עושה את העבודה. נגיד באוזגות שלטר, יש לי מין פרוטוקול מה אני נותן לילדים איזה טיפול, וזה מופיע אחרון. אם יש לכם באמת איזה פתאום יום-יומיים של החמרה ברמה שאתם מרגישים, אז תעצרו. תיקחו נורופן, זה יומיים שלושה, פעמיים ביום אחרי אוכל, והרבה פעמים זה מספיק וזה עושה את העבודה. כל הנושא של PRP לא נבדק ממש בילדים עדיין. כנראה שאין בעיה עם זה. היה בדיוק עכשיו איזה עורך מארצות הברית בכנס האורתופדי האחרון, והוא מזריק חופשי לילדים, הוא אומר שהוא לא ראה עם זה שום בעיה.
חשוב לציין למי שלא מבין, PRP זה איזושהי טכניקה שבה לוקחים את הדם של הבן אדם עצמו, של הילד, עושים, מעבירים אותו איזשהו תהליך של בידוד מרכיבים מתוך הדם, ואז לוקחים אותם ומזריקים למקום הבעייתי. זאת אומרת, אין פה איזה חומר חיצוני, אבל אין פה שום דבר
כן, כזה. כן, זה פעולה פשוטה שאנחנו עושים אותה אצלנו ממש במרפאה. פשוט לוקחים דם, שמים אותו בצנטריפוגה, 10 דקות. מוציאים מתוך המבחנה חלק שנפרד, שיש בו גורמי ריפוי, ואפשר להזריק אותו לגידים, אפשר להזריק אותו לשרירים, ואפשר להזריק אותו גם לתוך מפרקים.
ולילדים יוצא לך לעשות את זה?
למתבגרים יצא לי, עוד לא עשיתי את זה אף פעם לילד ממש צעיר, אבל כנראה שאין בעיה עם זה. אנחנו עדיין לומדים את כל המשמעות של ה-PRP הזה, כמו כל טכניקה רפואית או טכנולוגיה רפואית, זה מאוד נעשה פופולרי. וחברות מסחריות נכנסות לתוך העניין הזה וזה דוחפות ואתה מאוד קשה לפעמים למצוא את דרכך בתוך הדאטה וכי בסוף אתה מהצד של הרופא אתה צריך לתת למטופל כמה שאפשר דאטה שהיא בדוקה ואין ממש דאטה חד משמעית בעניין הזה אבל כנראה שזה יכול לעזור בהרבה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים אותם שקשורים אפילו אולי גם קצת לתהליכים תוך מפרקים סחוסיים וכו'. והרבה פעמים אתה אומר, אם יש לזה סיכוי קטן וזה אולי יחסוך ניתוח, אז אולי בוא ננסה מה יש להפסיד. מעבר לזה, באמת אין בזה הרבה סיכון בשימוש בזה. זהו, אחרי ניתוחים אנחנו תמיד מתמודדים עם כאבים משמעותיים. בדרך כלל אנחנו לא עושים את הניתוחים האלה בכזה אשפוז יום, אנחנו משאירים לילה ומטפלים הם אכן ניתוחים בדרך כלל ממש בנרקוטיקה והכל כדי לעבור את האוסים בלוקים סביב הניתוחים. אבל יש תמיד יומיים שלושה, ילד שעובר שחזור ACL כואב לו, יומיים שלושה, זה, צריך להתכונן לזה. ועוד פעם, זה חלק מההכנה להגיד את זה קודם. כי זה שונה לגמרי, אם אתה אומר את זה קודם, מתכוננים לזה אפילו באותו, עם אותו ארסנל של טיפולים. אם הם ידעו קודם או לא ידעו קודם, זה התמודדות אחרת לגמרי.
כן. מעניין אותי, אני לא יודע איך לנסח את השאלה הזאת, אבל... מה צופן העתיד בקשר לרפואת זה? יש איזה שם, אתה יכול
אתה עובד על משהו?
לא, סתם, לאן זה עולה, אם יש לך איזושהי השערות, לאן זה ילך, מה היו החידושים, מה היו הדברים?
קודם כל, אני חושב שאנחנו רק נראה יותר ויותר פציעות. וזה חד משמעי, כי זה הולך עם, עם התרבות. גיבורים של הילדים זה גיבורי הספורט, וזה הולך לשם, אתם רואים מה קורה בארצות הברית. דרך אגב, מדברים על סטטיסטיקות מטורפות של פציעות חוזרות. בארצות הברית רוב ה-ACLים קורים איפשהו בהיי סקול, כזה, ואז הילדים מגיעים לניתוח, משתקמים ממנו שנה פלוס, ואז כבר הם בקולג'. ופתאום רמת האימונים ורמת הפעילות בקולג' היא שונה לחלוטין, ואתה מקבל שם, נגיד, סטטיסטיקה של 20-25% קרח חוזר ב-ACL.
וואו.
תחשוב איזה ניתוח אתה מוכן לעשות שיש לך 20% סיכוי שהוא ייקשל. וזה סטטיסטיקה צנועה עוד.
באותה ברך הכוונה?
באותה ברך. זה שיש גם בברך אחרת.
כילורין, יורי, אתה מדבר.
בברך השנייה אנחנו יודעים שיש להם יותר סיכוי למי שקרה בברך אחת, שזה אנחנו כל הזמן מחפשים מה באנטומיה שלו קצת שונה. אבל הפציעות החוזרות, כאילו הקרח חוזר, זה קטע מטורף. אצלנו הסטטיסטיקות עדיין לא שם, אבל אתה שואל לאן זה הולך, אנחנו הולכים לשם, אני מאמין. פחות או יותר מה שקורה באמריקה. אין לנו את הפוטבול האמריקאי כל כך כמו שיש שם, ששם יש הרבה פציעות.
רגע, אבל אני מנסה להבין, כי אני לא זוכר את המספרים. אתה אומר לי שבעצם אחוז ה-re-injury אצל ילדים הוא יותר גדול מאצל בוגרים?
כן, כן, חד משמעי.
כן.
חד משמעי. אצל מבוגרים אנחנו מדברים על 5%.
במילים אחרות, אם נדחה את הפציעה הראשונה של ילד לגיל יותר מבוגר, אז הסיכוי שלו לפציעה חוזרת ירד. זה מה שאתה בעצם אומר.
כי אנחנו מדברים על ACL, כן, אבל לצערנו אנחנו לא שולטים בזה.
לא, ברור. אז אני שואל את עצמי, אם מהנחה וזה המגמה, שהכל הולך ועולה ועולה ועולה, אתה לא חושב שתהיה איזה התעוררות, התנערות, איזה משהו, מישהו יקום ויגיד, לא, 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 זה, אנחנו צריכים לשנות משהו?
אז יש התעוררות גדולה בכל הנושא של מניעה. וכל התוכניות מניעה שמתעסקות בפרוטוקולים
FIFA
של...
FIFA 11 פלוס קידס.
כן, כן, וזה עובד, כאילו זה עובד. התוכניות מניעה האלה שלצערי, אני לא יודע כמה תפסו היום כרוטינה בכל קבוצות הספורט של ילדים והמתבגרים, אבל זה עובד, ובסטטיסטיקות זה בא לידי ביטוי.
אז למי שלא מכיר, למי שזה, פיפה בכדורגל לפחות, אז פיפה פיתחה תוכנית מניעת פציעות, לא יודע, גנרית כזאת, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד בסיסי יחסית, מאוד פשוט, שהיא יכולה להחליף את החימום בכל אימון. בעיקרון היא בהתחלה היא עשתה את זה לבוגרים, היא בנתה תוכנית כזאת של 20 דקות של כמו חימום לאימון, אבל שהוא כולל תרגילים שאמורים למנוע פציעות, ואז היא הוסיפה והגדילה ועשתה תוכנית כזאת גם לילדים. מאוד נחמדה. לא מסובכת, לא זה מאוד...
כן, וזה בהחלט שווה, אתה יודע, להיכנס כל מאמן, אני חושב שמתעסקים ילדים ומתבגרים, צריך לנסות לעקוב אחרי זה, וזה לא דברים מסובכים.
זה אפילו לא חייב להיות מגביל או מכתיב, אלא יותר איזה קו מנחה כזה של להבין מה חשוב לעשות בחימום, או איזה מרכיבים יותר חשוב לעשות בחימום, כדי למנוע את הפציעות, ולאו דווקא, אתה יודע, כולם יגידו, מה, אני צריך לעשות את זה, רק את זה, עכשיו כל הזמן? אז התשובה היא ברור שלא, כמו שדיברנו על גיוון.
אפשר לגוון, כן.
כל עניין הכשרת המאמנים גם צריך, בהקשר הרפואי צריך אולי לקבל יותר...
כן, אנחנו נביא את מנכ״ל, את שר הספורט.
לא רק כדורגל, זהו, את שר, זה בכל תחום, כאילו.
יש כבר?
התחלף
כבר?
מה השעה? מה השעה עכשיו? מישהו התחלף בטוח.
יואל רזבוזוב רצינו, אז...
יש לך שאלות קצרות, נימי? אנחנו לקראת סיום?
אני, כל השאלות שלי ארוכות. לא, רציתי לשאול על ספונדילוליזיס, ספונדילוליסטזיס, אבל...
זה גם משהו מעניין.
כן? אז אני אשאל.
ניתן לך איזה
כמה. זה לא קצר בכלל.
זה אפרופו מה שדיברנו על הנושא של חוסר איזון של שרירים.
כן.
אז ספונדילוליזיס, ספונדילוסטזיס זה בעצם פגיעה בעמוד השדרה, שיוצרת בעצם סוג של שבר מאמץ בחלקים האחוריים של החוליות. וחלק גדול מהסיבה שאנחנו רואים את זה אנחנו רואים את זה הרבה פעמים במתבגרים שעוסקים במקצועות שיש בהם הקשתה של הגב,
כמו ג'ודו,
מקצועות זריקה למיניהם, פרפר, כאילו סקיית פרפר, אפילו בכדורגל, התנועה הזאת,
בחוץ.
או התנועה של הבעיטה. כשאתה עושה נותן בעיטה, אתה הרבה פעמים מקשיט את הגב.
גם התעמלות אומנותית
והתעמלות מכשירים. כן. עכשיו, מה שקורה, ש... שהרבה פעמים מתווסף לסיפור הזה, כל הנושא של החוסר איזון של השרירים. כי בדרך כלל הילדים האלה, כמו שאמרתי לכם, יש קבוצות שרירים שהן קצרות, האיליופסואס הרבה פעמים קצר, ואז הוא עושה לנו אנטרופלביק טילט.
איליופסואס למטיבי הלכת זה שריר המותן קסל, מה שנקרא, שהוא מתחבר מהגב, מהחוליות בגב, ועובר דרך הבטן לכיוון הירך הפנימית.
והוא בעצם מקופף של מפרק הירך. עכשיו, כאשר האיליופסואס הזה, השריר הזה קצר, כי הילדים האלה, כמו שאמרנו, צומחים, והשריר לא מתאים את עצמו באותו יחס, אז זה לוקח אליהם את האגן קדימה. עכשיו, הילדים האלה לא רוצים להיות כפופים עם הפרצוף ברצפה, מה הם עושים? הם עושים פיצוי עם הגב התחתון. אז הם מגיעים עם גב תחתון מוקשט, ועם אגן כזה קצת, טוסיק קצת בולט אחורה כזה. ועל זה הם עושים את אותה פעילות של הקשתה. כדורגל, בשחייה, בהתעמלות, ואז הם בעצם מעמיסים כל הזמן את האלמנטים האחוריים של החוליות, הם מגיעים עם כאבי גב, לפעמים זה רק כאבים מהמפרקים הקטנים שנמצאים בחלק האחורי של החוליות, המפרקים הפצטריים, אבל לא פעם זה שבר מעמד, שזה נשמע כאילו דמיוני, אבל זה עניין שהוא אולי לא יומיומי, אבל שבועי, אנחנו רואים אותו. ושבר מאמץ כזה בגב הוא בעצם תוצאה של השילוב של החוסר איזון הזה, של העמידה והתנוחה לסוג הפעילות שהם עושים. הטיפול בספונדילוליזיס הוא בדרך כלל דורש איזשהו קיבוע שאנחנו עושים בעזרה של חגורה, שאנחנו בונים אותה חגורה קשיחה, שהיא מותאמת באופן אישי, ופיזיותרפיה שבאה בעצם לטפל בגורם, כדי שכשנגמור עם החגורה, גם התנוחה תהיה כבר יותר נכונה, וגם כל הנושא של החיזוק ועיצוב של כל הבטן התחתונה, האגן, השרירים העמוקים של האגן, והתבנית של העמידה וההליכה. וזה עובד, זה דבר שעובד, זה קצת טיק, אנחנו מתחילים עם 23 שעות ביממה ללבוש את הדבר הזה, ולכמה שבועות, ואז מתחילים להוריד ובודקים ו...
יש לי שאלה, כמה אתה, כאחד שהיה במקצוע במהלך המהפכה הטכנולוגית שאנחנו עוברים, כמה אתה מרגיש שהדבר הזה השפיע על הגוף של הילדים מתבגרים? העובדה שהם יושבים המון מול מחשב, גיימרים. אגב, יצא לך לטפל בגיימר? איזה
פציעת... אפרופו ספורט...
זה ספורט המרוויח ביותר לדעתי.
תראה, מה שאתה יכול לדבר בקטע התרבותי, אם אני מסתכל על עצמי, נגיד שאני הייתי ילד, אז הייתי קצת משחק כדורסל, קצת כדורגל, קצת שוחק, קצת, אני לא יודע, פונגו, אני יודע מה היה לנו שם.
קדאווה.
אז היה כזה, כללי כזה. אהבנו לרוץ, שני דגלים. היום הילדים הם יחסית באמת יושבים, מול הטלוויזיה, מול המסכים האחרים. ואז הולכים לפעילות בחוג או בקבוצה ועושים את אותו דבר כל הזמן. הם משחקים כדורגל או שוחים או משחקים טניס, ונוצר איזשהו פיתוח של הגוף באופן פחות מאוזן, אלא פיתוח של חלק מהשלד וחלק מהיכולות הקואורדינטיביות וחלק מהתפיסת גוף שלהם, היא מתרכזת במשהו שהוא לא כללי של השלד. ואז אנחנו מתחילים, זה כנראה עוד אחת מהסיבות שאנחנו רואים עלייה בשכיחות של פציעות הספורט בילדים ומתבגרים. אז כן יש השפעה על הישבנות הזאת, נגיד. יש דרך אגב, יש גם בסטטיסטיקות, יש עלייה בהשמנה. זאת אומרת, הילדים האלה הם יותר שמנים ממה שהם היו פעם. אז תחשוב, הם גם יותר שמנים בסטטיסטיקה, אנחנו אומרים. יותר שמנים ועושים פעילות ספורטיבית יותר אינטנסיבית. וכאן יש לך איזה מין אימבלנס כזה שנוצר.
כן. אם אני צריך לסכם את העניין הזה, אז כאילו, באמת, אם יש להוציא מזה המלצה, אז באמת להורים או למורים לספורט, או אני לא יודע, זה העניין הזה של דווקא לדחוף לגיוון, דווקא לדחוף
בגילים הצעירים בהחלט כן, בהחלט כן. הגיוון נותן המון גם מבחינת עניין, גם מבחינת פיתוח מאוזן של השלד, גם מבחינת פחות תחרותיות ויותר... עניין בספורט, וזה אחר כך גם מלווה אותנו כמבוגרים, לאהוב את מה שאנחנו עושים ולא לראות בזה. עכשיו, ילד שנכנס לתוך לחץ של ספורט וזה, והישגיות וזה, ואז זה נגמר, זה סוג של הקלה, יאללה, ובוא נגמור עם זה. ואתה רואה את התחרותיים, את האנשים שהיו ברמות הכי גבוהות, שבועיים אחר כך הם משתנים.
תגיד, אנחנו בדרך כלל שואלים את זה, אני חותר לשאלה הקצרה.
יפה, יפה.
אנחנו שואלים את זה הרבה ספורטאים, כי זה משהו שדי שגור, כל עניין של האמונת התפילות, אבל אתה לא... לא זה, אבל אולי...
זה ספורטאי אליך, זה ספורטאי אליך לכל דבר.
אמונות תפילות בדרך לניתוח? נשק מזוזות?
יש לי משפט שאני תמיד אומר, היה מפחד תמיד.
ואתה אומר אותו בקול?
אני... לא, לא, אבל אני דואג שאני ומי שעובדים איתי לא ניכנס שעננים לשום.
אתה דואג לדאוג?
כן, אתה חייב לדאוג, אתה חייב להיות מודאג. אם אתה בא שענן, אתה נופל.
וואו.
חייב לדאוג.
זה לא קל. זה לא קל להישאר...
אבל זה גם טיפ לא רע, אתה יודע, לאנשים אחרים. זה לא חייב להיות רק למנתח. עדיף למנתח גם, אבל...
אגב, ברמת, אם דיברנו קודם על סיכומים, אז אני גם הייתי רוצה עוד נקודה שאני רשמתי עצמי, שהעניין הזה שמאפיין ילדים, שעם כל זה שהם כאילו מחלימים טוב והכל, הם דווקא לא קנדידטים טובים, לא לטיפול שמרני, ובכלל השליטה עליהם במהלך ההחלמה היא קשה. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאתגר.
Boys will be boys.
לעבוד עם ילדים, להיות פיזיותרפיסט שעובד עם ילדים, זה באמת צריך להיות קריאטיבי ולהמציא ולחדש. כן, זה בלי ספק יותר מורכב. וגם להגביל אותם קשה. הם בסוף עושים.
מדהים.
יש משהו שלא דיברנו עליו לדעתך שהוא חשוב? לא, כשהוא...
אני מרגיש שמוקי יכול לשבת ולדבר פה על הדברים האלה שעות. ואני גם יכול לשמוע אותו, האמת שעות, אני חייב להגיד. אבל נימי, אנחנו צריכים גם לדעת מתי די. להשאיר טעם שלו.
אם יש משהו, אני רק שאלתי. זה לא הכל, יש... אם פספסנו משהו. אני אגב נורא מעניין אותי, אבל זה לא לכאן. כל העניין הזה של... פציעות overuse, אני כאילו, יש לי המון פעמים את התחושה שיש לזה, יש לזה משהו בהיסטוריה הרפואית. כל האוסגוד שלאטרים, כל הדברים האלה, הנה הוא כועס עליי, אבל כאילו, אם נחפור טוב בהיסטוריה הרפואית של אותו ילד, כי עובדה, יש ילדים שזה כן, ויש ילדים שזה לא, יש ילדים שזה רק רגל אחת, ומה, רק הרגל הזאת גדלה, הרגל השנייה לא גדלה, כאילו יש דברים שיש לזה גורמים תורמים.
אז נכון, תמיד צריך לחפש אותם, אתה יודע, לא פעם
אני... נקע בקרסול, באותו רגל.
לא פעם אני מוצא פתאום הפרש באורך הרגליים, כאילו אין מצב שאני בודק מישהו, גם מבוגרים דרך אגב, כאילו שאני בודק הפרש באורך הרגליים, פתאום אתה רואה שיש הפרש של... חצי סנטימטר, אין לה שטויות, זה שום דבר. אבל כשאתה שואל אותי למה זה עשה אוסגוד שלאטר והצד הזה והצד השני לא, אז...
אולי.
כן, אולי.
כן, כן, בהחלט.
יופי, ניצחת, נימי, קיבלת את התשובה שאתה רצית. טוב, דוקטור, לי היה ממש ממש מעניין. אני מקווה מאוד 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 שההורים לפחות והספורטאים ומאמנים שעובדים עם ילדים שמעו את הפרק הזה, לקחו איזה משהו, דבר או שניים, כי באמת העבודה עם ילדים היא סופר חשובה. אנחנו גם מדברים על זה המון פה, שלחקור את המתבגרים זה אחד הדברים הכי חשובים, כי אלה הספורטאים של העתיד, ולדעת לעבוד איתם ולהבין במה הם טובים, איפה הם נכשלים, וכל הדברים האלה שמלווים אותם, זה סופר חשוב. אז...
דיברנו הרבה על פציעות, אבל זה דבר בריא לעשות את הספורט.
כן, שלא ישתמע.
שלא נאבד את הפרופורציה.
כן, בדיוק.
נכון מאוד.
אז ממש ממש תודה שבאת.
היה לי כיף. היה לך כיף, זהו. כן, יופי, תודה רבה. ואתה תשים כבר את הפתיח.
אני אעשה את הפתיח הסופי, אבל...
את הסגיר המוקלט.
אבל לכל מי ששומע אותנו, לדרג אותנו בספוטיפיי, לעקוב אחרינו, דה ספורטס, פיזיו, פודקאסט.
אגב, יש איזה מקומות שאתה כותב בהם, כאילו, כותב בהם, כמו טוויטר, כמו דברים כאלה שאפשר לעקוב אחריך, לקבל מידע?
אני ממעיט בזה בתקופה האחרונה, אבל...
אבל אתם יכולים לעקוב אחרי ספורטופדיה, שזה המכון פיזיותרפיה. יש שם אחלה צוות, אנחנו מכירים אותם. וזהו, ממש ממש תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.